אנחנו בסימן נון. היום אנחנו מסיימים את החוליה האחרונה של הקורבנות. התחלנו בזמן ממחת בפרשת התמיד, שאר הקורבנות, אזור מקום, סדר המערכה, ועכשיו החוליה האחרונה של הקורבנות. המשנה של אזור מקומן. אז כל דבר יש לו טעם ומשמעות, אז נעיין בטעמים ומתוך כך לנסות לשאול את השאלה הכל כך חשובה, מה קורה כשיש התלבטות בין זה לבין דברים אחרים. אם כן, אומר פה הטור, קבעו לשנות משנת אזור מקומן. וברייתא דרבי ישמעאל של 13 מידות אחר פרשת התמיד. משום הדה אמר רב ספרא, לעולם משלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, ופריך, ומי ידע כמה חי, ומשנה לא נצחה לה ליומה, שיצר בכל יום ללמוד משלושתן. ומדרש של ברייתא דרבי ישמעאל במקום תלמוד, שהמדרש כתלמוד. ועוד שהתחילה תורת כהנים, שהוא ראש לכל הקורבנות, קבעו אצל הקורבנות. ומשנת אזור מקומן קבעו אחר פרשת תמיד, משום דכתיב, ובכל מקום מוקטר מוגש תשמי, וכי בכל מקום מוקטר מוגש, אלא היו תמידי חיים שעוסקים בחות עבודה, בכל מקום, עליהם נעלם כאילו מקטירים מגישים לשמי. כמו שאתם רואים, בקריאה על פניו של דברי הטור הללו, יש מבוכה. והמבוכה היא, האם אזור מקומן זה קורבנות או לימוד תורה? זוהי בעצם המבוכה. פרשת התמיד היא כנגד הקרבת קורבן תמיד של שחר, פרשת הקטורת היא כנגד הקטרת הקטורת. סדר המערכה של אביי משלים את כל מה שקשור לקורבנות הציבור ועבודות הציבור שנעשות במשך הבוקר, דהיינו גם הנרות, ומוסיף גם את הנרות. ומה עם אזור מקומן של זבחים? זה קורבנות או זה משהו אחר? יש פה שני טעמים בטור, צריכים לעיין היטב בדבר. אז נחזור עוד פעם לדברי הטור. וקבעו לשנות משנת אזור מקומן, וברייתא דרבי ישמעאל של 13 מידות אחר פרשת התמיד. כמובן השאלה היא, מי קבע? זה לא כתוב בשס, אבל קבעו משום הדה אמר רב ספרא, כן, זה גמרא מאוד מפורסמת בקידושין דף למד, לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. כלומר, פשט הגמרא אומר, יהודי שילמד 40 שנה חומש, 40 שנה משנה ו-40 שנה תלמוד. וזה מקשה הגמרא, ופריך, ומי ידע כמה חיה? ומשנה לא נצרכה אלא יום, כלומר מה שאמרנו ישלש, הכנה בכל יום ישלש, ולא שליש, 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 אלא שהיום יהיה משולש מכולם, שצריך בכל יום ללמוד משלושתן. אם כן, הגמרא אומרת שצריך ללמוד כל יום מקרא, משנה ותלמוד. קבעו שהלימוד של מקרא, משנה ותלמוד יהיה על ידי אזור מקומן וברייתא של רבי ישמעאל. איפה המקרא נמצא? המקרא, יפה. זה בדיוק הדקדוק, כן? נחזור עוד פעם לטור. מה שאתה אומר זה הדקדוק. קבעו, אני חוזר על התחלה של הטור, קבעו לשנות משנת אזור מקומן וברייתא רבי ישמעאל אחר פרשת התמיד. פרשת התמיד, שהיא פרשת הקורבנות, אבל חוץ מזה שהיא פרשת הקורבנות, זה גם פסוקים מהתורה. אם כן, זה עולה לשניים. גם כנגד תמיד של שחר וגם פסוקי תורה. אחרי פרשת התמיד לומדים משנה, אזור מקומה של זבחים, ולאחר מכן לומדים תלמוד, והברייתא של רבי ישמעאל היא תלמוד. עכשיו עוד פעם אני שואל, אזור מקום זה חיוב או לא חיוב? זה לא חיוב. אם אתה יודע שאתה קורא חוק לישראל או אתה יודע שיש לך קביעות כל יום ללמוד מקרא משנה ותלמוד, זה לא חיוב. זה לא כמו הקורבנות. פרשת התמיד, אם אתם זוכרים שבוע שעבר ראינו שרבן יונה אומר שהיא חובה, יש אומרים שלא, ומכל מקום רבים הראשונים והפוסקים אומרים שפרשת התמיד היא חובה לקוראה. מדוע? כי התמיד, אמרנו בעיקר שני תמים עיקריים בדבר הזה, או בגלל שהתמיד הוא חלק מהתפילה ותפילות כנגד תמידים תקנום, לכן זה חובה, או בגלל שמשחרב בית המקדש ההקרבה נעשית על ידי האמירה ונשלמה פרים שפתנו. אבל זה קורבן ציבור, פרשת תמיד זה קורבן ציבור. לעומת זאת, אזור מקומה של זבחים, זה לא קשור לקורבנות לפי זה. זה לימוד משנה. האם חייבים לעשות את זה? לא חייבים לעשות את זה. עכשיו, חייבים לעשות את זה במשך היום. כל יום יש ללמוד מקרא, משנה ותלמוד. אם אתם זוכרים, בתוספות, בקידוש עם דף למד, יש שם רבנו תם, שאומר שאנחנו סומכים על התלמוד הבבלי, שהוא נקרא בלול, כי בכל דף יש הכל. כלומר, יש דרשות הפסוקים, יש תניה, או תנו רבנן, שזה ברייתא, המשנה, ויש קושות ותירוצים שזה התלמוד. ולכן, יהודי שלומד ש"ס, יכול אולי לסמוך על תוספות, שהטור לא סומך עליו. כלומר, הטור לא סובר כך. התור לא הביא את רבנותם הזה, התור אומר צריך ללמוד משנת אזור מקומם, אבל יהודי תלמודי יכול לסמוך על רבנותם וללמוד דף אחד שלומד קלון גמרא. מה קרה? התלמידי חמים סמכו על רבנותם, הפסיקו להגיד אזור מקומם, ואלה שלא לומדים את רבנותם, כלומר לא לומדים דפי גמרא כל יום, או אם הם לא, אנחנו, ואז כבר לא אומרים אזור מקומם. כמו שאתם יודעים, בבתי הכנסיות אשכנז האורגינליים, נכון אברהם? איך זה הולך? לא אומרים את זה במקומה. השליח ציבור מדלג, הוא אומר יפה. זאת אומרת, את המשנה הוא לא אומר, את המשנה של אזור מקומן הוא לא אומר. ולמה הוא אומר את רבי ישמעאל ולא מדלג על רבי ישמעאל? הוא לא נעשה עם צור יפה, בגלל הקדיש דרבנן, בדיוק בגלל הקדיש דרבנן, כי על רבי ישמעאל אומרים קדיש דרבנן ורוצים להגיד את הקדיש דרבנן הזה, נכון? בבתי הכנסיות האורגינליים של אשכנז מדלגים על אזור מקומן, וטעם הדבר הוא שהם סומכים על השיר. כולם מלא לומד גמרא. היית לומד גמרא, אז אתה לומד משנה, מקרא, משנה ותלמוד, ומאלה אפשר לדלג על אזור מקומן. רבותיי, פה התחילה ההידרדרות, כי בתודעה אזור מקומן זה קורבנות. אם את הקורבנות האלה הורדנו, יש עוד כמה קורבנות שאפשר להוריד, ואז זה נמחק מה... לא מהסידור, מהסידור זה לא נמחק כי המדפיסים לא ויתרו, נמחק מהתפילה כל סדר הקורבנות, ומצבנו חמור מאוד. עד שהגיע הרב זצ"ל ופרש בעולת ראייה בעיקר את, את הקורבנות, משמע שהוא היה אומר את זה כל יום מהסידור עולת ראייה. בשבת שעברה אמרתי משהו בשיעור על הקורבנות ש... בתי הכנסת פה עכשיו, בתי הכנסת הספרדים בשכונה הם נמצאים במבוכה גדולה, כי עכשיו אומרים סליחות. סליחות זה ארוך, זה ארוך מאוד, ויהודי הוא לחוץ בבוקר. לכן נשאלה השאלה מכמה בתי כנסיות שהם שואלים אם אפשר אחרי הסליחות להתחיל קורבנות, להתחיל הודו, סליחה, להתחיל הודו. ובגלל שאני נחמד מהפעמים לציבור, הם חשבו שהתשובה תהיה כן, במיוחד אחרי שהסבירו שאנשים לא יבואו לסליחות אם לא יתנו את ההזדמנות. אז אני אמרתי להם, אין שום בעיה, אני מוריד לכם אדון הסליחות. אני מוריד לכם את הפיוט אדון הסליחות, תורידו. אני מוריד לכם אדון הסליחות את אליך השם נשאתי עיניי והעקדה עם הפסר והכן, 10 דקות תגידו קורבנות. זה אי אפשר. אז אמרתי, כמה התנחמדים, זה תשובה, זו התייחסות של עם הארץ. ככה עם הארץ מדבר. הפולקלור עדיף על התוכן. תורידו את אדון הסליחות. יש פה 10 דקות קריטיות. תורידו את אדון הסליחות. טוב, אז להוריד את אדון הסליחות, זה הגיע אצלי בשלב מתקדם. בתך אמרתי, תורידו את העקדה, אבל... יגידו מהר. להזדרם, כבר אומרים מהר. יותר מהר מזה אי אפשר. רבותיי, קורבנות אי אפשר להוריד, וציבור שמוריד את הקורבנות צריך לקרוא עליו את דברי העקדה, שהעקדה אמר שכאשר אדם עובר על איסור קראת, אדם פרטי שעובר על איסור קראת, זה פחות גרוע מציבור שמבטל הנהגה ראויה לציבור. אתם יודעים על מה העקדה דיבר? הוא דיבר על, על הציבור שהיה שם בית בושת, והם אמרו שהם סומכים על איזושהי שיטת ראשונים. אז הוא אמר, אפילו אם אתם סומכים על שיטת ראשונים כזאת, אפילו אם יש דבר, הוא אמר שאין דבר כזה, אבל נגיד שיש דבר כזה, ציבור שמסד את הזנות, אפילו אם זה מותר, אבל זה סדר הנהגה שלא ראוי לציבור, זה יותר גרוע מאשר אדם יחיד שיעבור על איסור שחייב מיטת בית דין. כך אמר העקדה. ואין דבר כזה שציבור לא אומרים קורבנות. זה לא שייך בכלל. אז אני אומר, זה ממש דרך עם הארץ. ההתחפטות בין לשיר את העקדה, שזה איזשהו פיוט מאוחר, פיוטי הסליחות הם פיוטים מאוחרים, בין זה לבין פרשת צה"ל, פשוט מגוחך. אז היה יהודי אחד שמע אותי אומר את זה, אז הוא דפק אצלי בדלת הבית, הוא אומר, תשמע, עשתה לי מהפכה. הייתי בטוח שהקורבנות זה סתם נמצא בסידור. כל חיי חשבתי שהקורבנות זה סתם נמצא בסידור. אמרתי, אבל אשמח, מה חשבת את זה? הוא אומר, לא יודע, ככה גדלתי. כל ימי יש הקורבנות, זה שם, אבל זה לא שם. זה, מה, באמת זה רציני? אתה התכוונת ברצינות, או שהייתה לך איזו סיבה מוסרית שרצת להגיד משהו? לא יודע שאנחנו לומדים את זה עכשיו השבוע, ורואים שפוסקים, יש פוסקים רבים שאומרים שפרשת התמיד היא חובה, וגם הדברים האחרים כתוב, הנהיגו. זאת אומרת, זה מנהג ישראל. מה אתה יכול להגיד שמנהג ישראל השיר אדון הסליחות? מתוך, יש היום, כמה יהודים יש בעולם? 15 מיליון יש בעולם? לא יותר ממיליון שרים אדון הסליחות. כי רק מיליון הם ספרדים. לא יותר ממיליון. 14 מיליון, לא מכירים, זה לא אומר להם כלום, אלא אם כן הם שמעו במסגרת התחדשות הפיוט היהודי ברדיו. אבל אם לא התחדש את הפיוט היהודי, אם לא, אין להם מושג מה זה אדון הסליחות, אבל זה מנהג ישראל, אבל יש לך סידור בלי קורבנות, אז מה, היום הם בכלל את ההתלבטות. כל זה שייך לה, נזכרתי בדבר, מתוך שנשאלה שלה בחודש באלול, שיהודי מקפיד לשיר את השירים של הסליחות, אחר כך רוצה לדלג על הקורבנות אחרים מהודו, ועוד מעט נראה שגם הודו זו תקנה מאוחרת, והרמב״ם לא מזכיר את הודו, ברמב״ם אין הודו. טוב, אז אני חוזר עוד פעם, סכם את הדבר, אזור מקומם זה לא קורבנות, זה לימוד תורה. הטור נוקט שצריך כל יום לקרוא פסוקים, לשנות משניות ולקרוא בתלמוד. כיוון שכך הנהיגו לעשות את זה לפני התפילה. מחילה, רק שנייה, מחילה. יש איזה בלבול, אתה שואלים, פעם דיברתי תמיד חם חשוב, יש איזה בלבול שלם, לפעמים אתה חושב שהקורבנות זה לימוד תורה, לפעמים אתה חושב שיש דברים שתקנו, לא מגיע לצד לימוד תורה, מצד הקורבנות, אז בואו נסדר את זה. פרשת צו, פרשת הכתורת, סדר המערכה של הבעיה, כל זה שר לקורבנות, ולכן זה עוסק בקורבנות הציבור. לאחר מכן, איזה הוא מקומן? זה לכאורה לא שייך לקורבנות בכלל, אני אומר לכאורה כי מיד יהיה תיקון קטן, לא שייך לקורבנות בכלל, זה שייך ללימוד תורה. מנהג ישראל, את ההלכה שנלמוד, יש פה הלכה שהוא מנהג, את ההלכה שנלמוד כל יום מקרא משנה ותלמוד, וקיים בבוקר קודם התפילה לאחר הקורבנות. למה אחר הקורבנות? כי פרשת צו, אלו הפסוקים המשמעותיים הראשונים שאומרים, כידוע, ברכת כהנים, שאומרים מחלוקת. האם יש ברכת כהנים? אבל מה שכולם אומרים זה פרשת צו, לאחר פרשת צו, משניות של איזו מקומם, תלמוד של רבי ישמעאל. מה רוצה לשאול? סליחה? יפה, יפה, בהחלט לא מספיק, מה שאמרנו פה לא מספיק, כבר נראה. תראו רבותיי, קריאת שמה? זה פסוקים. מחילה, לא, זה דין דרבנן נוסף, שכל יום אדם צריך לקרוא משנה, מקרא, משנה ותלמוד. את המצווה דאורייתא הוא מקיים, ארן בן דרים דף ח', אתה מתכוון, על פי הגמרא במנחות צדיק ט' עמוד ב'. כן, את המצווה דאורייתא אמר רבי שמעון, אותו רבי שמעון, הרי מה הר"ן מקשה, אותו רבי שמעון בר יוחאי שאמר תורה ולא עבודה, כלומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ומצד שני כתוב והספסד גניך, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום עליהם הוא אומר ועמדו זרים וראו צונכם. זה רבי שמעון בר יוחאי ברכות דף למדי, הוא עצמו אומר במנחות דף צד יתת, אפילו קיים אדם, אפילו לא קרא אדם קריאת שמע לשחרית וערבית, קיים מצד תלמוד תורה. הרב אמר דבר זה אין לו אמרו, רבי יוחנן אמר דבר זה אין לו מפנה עם הארץ, ורב אמר מצווה לא אמרו מפנה עם הארץ. אז יש תירה בין שני הדברים הללו, והר"ן בעצם בנדרים דף ח' אומר שהעיקר הוא מנחות באמת קריאת שמע שחרית וערבית, ויש לו איזה ביאור לסוגיה בברכות. אבל כל זה מצוות עשה של התורה. עם כל זה אומרת הגמרא, לעולם יש אלש אדם, דיינו עוד יש הנהגה שאדם מתאם כל יום מכל חלקי התורה, מקרא, משנה ותלמוד. שימו לב, יבוא אחרי 1500 שנה יבוא הארי ויאמר יש עוד חלקים של התורה שהתווספו, ואז לקרוא כל יום מקרא, משנה, תלמוד, קבלה, הלכה ומוסר. זה בעצם החוק לישראל של הארי, שהוא פשוט המשך של דברי הגמרא הללו. מי שנוהג נוהג, מי שלא נוהג לא נוהג. אני כשהייתי נוסע באוטובוסים הייתי קורא חוק לישראל, מאז שאני בעל בעמה ויש לי מכונית זה לא נכנס ב-MP3. אז לצערי הרב אני לא קורא. זה באמת חוויה מאוד מעניינת החוק לישראל הזה, והיה איזה פרק זמן שעשיתי את זה, וזה מאוד זה מתוק מאוד, מתוק מאוד ונעים מאוד. אי אפשר לעשות הכל, זה לא כתוב בשכן ערוך חייב לומר, אבל זה אומר כמובן כתוב בשכן ערוך, ואם כן יסודו מדרבנן. אני רק אמרתי שמי שיסמוך על רבנו טעם שאומר שדף גמרא זה כולל את הכל, יש לו מה לסמוך, וזה מנהג הרבה אנשים שלא אומרים את אזור מקומה. בואו נראה כבר את הבית יוסף. הדר רב ספרה, אומר הבית יוסף, איתה פרק כמה דקידושים, כתבו שם התוספות והראש של כן תקיים סדר רב אמרם, כמו שאנחנו נוהגים לומר בכל יום קודם פסקו זמרה מקרא ומשנה ותלמוד. אתם רואים? תיקן בסדר רב אמרם. פה נחשף המקור, מי הראשון שדיבר על איזה מקומה? זהו רב אמרם גאון. אם כן, זאת תקנת הגאונים. רב אמרם גאון הוא מאמצע תקופת הגאונים, כלומר לפני בערך 1300 שנה, והוא תיקן את זה. ורבנו תם פרש שאנו סומכין עד אמרם סנהדרין בבל בלולה במקרא במשנה ותלמוד ותלמוד בבלי בלול מכולם. וכתב הראה, זו תשובה השאלה שלך, שם פרטי שלך, כהן פור, אבל שם פרטי ירון, כתב הראה שתקנו לשנות פרק זו מקומן, לפי שאין בו כל אותו פרק מחלוקת והיא משנה ברורה למשה מסיני. כלומר, אם כבר לומדים תורה, ללמוד משהו בלי מחלוקת. כמו שאתם רואים למטה בהגות והערות, ברגשו ביקשת בזבחים מוקה לפסח עד הלכה עד חצות, קבל עזר בנזר. הרי יש מחלוקת אם אוכלים את הפסח עד חצות או כל הלילה, ואנחנו מסיימים הפסח עד הלכה לבלילה ולכה עד חצות, אז זה כשנוי מחלוקת. בכל מקום השנוי שם אין במחלוקת. תראו בסוף הריטב"א כותב, אף על פי שאני כולו הלכה מקום מקום אחר שני כל הפרק בלו. זאת אומרת, יש מחלוקת בפרק הזה, אבל בכתוב על פני השטח אין מחלוקת. אבל צריך להעריך את זה שהוא שנוי בלשון שאין בה מחלוקת. זה לפי רבנו תם, אתה אומר. יפה, זה בדיוק מה שאומר, לכן שרבנו תם זה תירוץ דחוק. רבנו תם אומר שאנחנו לא לומדים כל יום מקרא, אלא סומכים על זה שכל נמצא בתלמוד הבבלי. זה מזכיר שפעם הייתי בחתונה והזמינו מישהו לברך ברכה, אז הוא התחיל לחפש את הסידור, אז יש שם איזה תמיד חם זקן מופלג, הוא אמר לו זה כתובות זין עמוד ב'. לא מובן, אתה חווה סידור, זה שעש מפורש, מה יש פה להתחווה? איפה שזה נמצא? זה באמצע העמוד שם. אז יש כאלה שמתפעלים מהגמרא, יש כאלה שאומרים פסוקים מהגמרא. נכון, אני חושב שלכן רבנו תם לא התקבל בעצם, וגם רבנו תם עצמו אומר, אנחנו סומכים, זאת אומרת, משמע זה שאת הדחק, ואתה רואה שהראש, הטור, סליחה, הבין בראש שהוא דחה את רבנותיו, וצריך כל יום לקרוא את משנת איזה מקומה. רבותיי, אבל עדיין יש לי שאלה נוספת. האם אחרי הכל יש איזה קשר בין איזה מקומה לקורבנות? אז בואו נמשיך בטור, בעמוד הבא, כן? הוא מדרש של ברייתא דרבי ישמעאל, במקום תלמוד שם מדרש כתלמוד, כן? הרי ברייתא דרבי ישמעאל זה לא גמרא, אבל כיוון שזה מדרש, כלומר, ב-13 מידות התורה נדרשת, אז כוחו כמו התלמוד, כי הנקודה של התלמוד הוא שזה לא הלכות פסוקות. המשנה היא הלכות פסוקות, והתלמוד זה כבר דרשת הכתובים. ועוד, מה זה הוועוד הזה? שהיא תחילת תורת כהנים שהוא ראש לכל הקורבנות, והוא אצל הקורבנות. זאת אומרת, עכשיו הוא אומר ככה, הברייתא של רבי ישמעאל זה בשביל לימוד תלמוד, כלומר לימוד תורה, חלק התלמוד של התורה. למה בחרו דווקא את הברייתא של רבי ישמעאל? כי הברייתא של רבי ישמעאל היא פתיחה לספרא, לתורת כהנים. אז בחרו משהו שקשור לקורבנות, להסמיך אותו לקורבנות. הספרא, מדרש ספרא של ויקרא, פותח בברייתא של רבי ישמעאל. בחרו דווקא את זה, כי זה שייך לקורבנות. ומשנת הזה מקומן גברו אחר פרשת תמיד שום דכתיב. רגע, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי, וכי בכל מקום מוכתר, אז זה קורבנות. אלא היו את המתחילים שעוסקים מחות עבודה, בכל מקום עליהם נעלים כאילו מקטיר מרגישים שמי. אז זה קורבנות או לא קורבנות? אז ירון, יש פה תירוץ שני לקושיה שלך, נכון? מה הוא מתכוון על הטור? לומר, למה בחרו מכל המשניות דווקא את משנת הזה ומקומן? כיוון שאנחנו עוסקים בקורבנות, אז רצו להסמיך לימוד משנה של קורבנות. בסדר? זה המקום, זה לא קורבנות, אבל כיוון שהוא נמשך מהקורבנות, אז בחרו משנה מהקורבנות, אפשר להגיד. ולמה מכל המשנה של הקורבנות בחרו דווקא את המשנה הזאת? כי אין במחלוקת, ואז זה לעשות במחלוקת בין הטור לבין ה... עקרונית, אפשר ללמוד כל יום פרק משניות אחר, ולצאת ידי חובת לימוד... מה? סוף סוף, לא, אפשר גם עם מחלוקות, אבל סוף סוף שיהיה מעניין, שיהיה מגוון בתפילה. אבל רבותיי, כיוון שאנחנו באיזה מקומה ניכר עניינו הוא לימוד התורה, אז פה יש שאלה. אני מקווה שהסברנו פה את הטור היטב, זאת אומרת, כשקוראים את הטור על פניו יש פה איזושהי מבוכה, שנראה שיש כאן איזו סתירה. מה שאני אומר כתוב בבח ובפרישה, שבעצם הטעם העיקרי של איזה מקומן זה לימוד תורה, בחרו דווקא את הנושא הזה, כיוון שאנחנו היינו עסוקים קודם בקורבנות, המשכנו בעיני הקורבנות. באמת, הקורבנות שנמצאים במשנה הזאת של איזור מקומם הם לא קורבנות ציבור. יש לנו שם העולה, החטאת והאשם. ובעצם הם לא קשורים לתפילה, כי התפילה היא כנגד התמיד, היא לא כנגד האשם והיא לא כנגד החטאת. ויותר מזה, אני לא יודע אם גם כדאי לקרוא את פרשת חטאת, עדיף לא לחטוא, זה קורבנות של בדיעבד. אשם, אשם נזיר כן, אבל אשם מצורע, מקווה שלא לא נזדקק לו. אז למה אומרים את זה? יש, שימו לב פה רבותה, יש אצל בסידורי אשכנזים חלק, אז יש בין חלק לחלק כתוב יהי רצון כאילו. אומרים את זה? לא אומרים את זה? לא אומרים. או, עוד מעט נראה. זה חוץ מאשר עולה, כי עולה היא באה בן דבה, ובסידורי הספרדים זה לא כתוב, אומרים את המשנה רצוף. בוא נאמר שלפום ריאטה, מה? לא, כללית ונשלמה פריסלה, זה הולך אחורנית, זה הולך אחורנית. הריבונו שלם אחרי סדר המערכה הולך אחורנית, הוא לא הולך קדימה. יוסי, יש עכשיו שנייה. ריבון העולמים, אתה ציוויתנו להקריב קורבן התמיד במועדו. זה הולך אחורנית. יפה, את השאלה הזאת רציתי לשאול פה. הייתי רציתי לשאול מישהו, האם הריבונו של עולם שלמה פרים שפתנו זה פתיחה לאזור מקומן, או זה סיום של הכתורת? כולם אומרים, לא יש הכתורת, זה קורבנות. זה סיום של התמיד. ולאחר מכן מתחיל אזור מקומן. על פניו, הנוסח הספרדי יותר מובן, משום שאזור מקומן לא שייך לפרט. הפרשה תמיד ישכת לפרט, הפרט רוצה להקריב קורבן תמיד במקום הציבור שלא מקריבים קורבן תמיד. זה קורבן ציבור, וכל אחד שמתפלל אז הוא במקום הציבור כרגע. אבל מה שייך איזה מקומה של זבחים לפרט? ובכל זאת, כיוון שכבר אומרים את זה, אז אצל קהילות אשכנזים המנהג לומר, הוא הוריד פה, הוא הוריד, לא כולם, אני חושב שבספרדו, מה זה? אשכנז הוריד? זה השיעור של המודרניש. יש לי כמה חושות על הסידור הזה, באמת ש... לא ידעתי את זה. כן, חבל, חבל, דווקא עבודה יפה ש... עבודה יפה. זה מה, זה ספרד או אשכנז? או, הנה. אזור מקומן, כשמגיעים אל העולה אומר, יהי רצון, סליחה, אחרי החטאת, אומר, יהי רצון, אם נתחייבתי חטאת, שתי האמירה הזאת מרוצה לפנה כאילו קרבתי חטאת. אם זה מצווה כך גדולה להגיד, אם נתחייבתי חטאת, ולשים את זה בסדר התפילה, שכל אחד יגיד, טוב, אבל כיוון ששמו, אני אומר, מי שקורא את הסידור האשכנזי הוא יתבלבל, כי הוא יכול לחשוב שתקנו את זה פה, למי שאולי נתחייב חטאת. לא נכון, לא נשים דבר כזה, לא נשים בסדר קבוע, וכל עם ישראל את קורבן חטאת, שאם יתחייבו חטאת יוכלו לכוון. שמו את זה פה בגלל לימוד תורה, קבעו לימוד תורה בנושא הקורבנות, כי לפני זה היה קורבנות, לכן הבאנו את המשנה הזאת שאין במחלוקת. הסתכלו, אמרו, יש פה חטאת, בואו ננצל את ההזדמנות שרואים פסוקי החטאת, כדי שאם יתחייבתי חטאת זה יחפר. זה כל הסיפור. בעולה אומרים, יהי רצון כאילו הקרבתי עולה, כי עולה אפשר בן דבר, יכול אדם להתנדב, ולגבי השם אם תודה, שוב פעם אפשר בן דבר, תודה, שלמים אפשר בן דבר, ובסוף הבכור והמעשר והפסח, פה כבר לא יכול להגיד אם, כי אין להגיד אם יהיה לי בכור שנקריב אותו, או אם פה אין אם, אז מסיימים בוודאי את את הסדר הזה בלי האם. מה? נכון, הפרישה כותל לא לומר יהי רצון, לא שייך בכלל למושג יהי רצון לפומרייתא, אבל אם כבר זה פה, אז כבר אומרים אם. איפה? כדי להרוויח את זה. אבל כן, אבל אתה רואה שזה לעצמו לא מספיק. זה עצמו, רק זה שמעלה אני עליהם לא היו מתקנים להכניס זה לסידור. מי שעושה בכל דבר בסדר, וכיוון שכאילו עוסקים הם מקטירים, אז כבר אומרים אם נתחייבתי. נכון, אני מסכים את הדבר, כיוון שיש את הרווח הצדי הזה, אז אומרים את האם. וכמו שהערתם, יש דיון שלם לגבי שבת, כיוון שבשבת לא מקריבים קורבנות יחיד אלא קורבנות הציבור בלבד. האם אומרים את האם הזה, כלומר האם זה הולך על היום או זה הולך כללית, והדבר הזה שנוי במחלוקת. בואו נמשיך קצת בטור, כי אני פוחד שיעבור הזמן ולא אספיק ללמוד את זה. תראו, סליחה, בבית יוסף, יש בבית יוסף ארוך ארוך ארוך, אני רק רוצה קטע קטן ללמוד. בזמן הזה נוהגים לומר אחר ברייתא דרבי ישמעאל, הודו להשם קראו בשמו, ופסוקים אחרים. אתם שומעים? מה היו אומרים פעם? איזהו מקומה ורבי ישמעאל. בזמן הזה אחרי רבי ישמעאל נוהגים להגיד הודו. אם כן, שאלה בהלכה רבותיי, אדם שמתלבט בין הברייתא של רבי ישמעאל לבין הודו, מה אומר? ולא שואל את הברייתא של רבי ישמעאל, מתלבט בין אזור מקומן להודו, מה אומר? אחרי אזור מקומן, אלא אם כן סומך על הבנותם, זה כבר עוד חשבון. מה? זה לא הולך בציבור. למה זה לא הולך? למה הציבור מגיע בהודו? איך זה קרה הדבר הזה? מה? קדיש, זה מה שגרם את הצבא, ויש לזה מקור באורחות חיים. האורחות חיים אומר, האורחות חיים זה אחד הראשונים, הרב שלום קליין, הוא עוסק בהאדרתו של אורחות חיים, אז בחלק שהוא עדיין לא הדיר. אז אורחות חיים אומר שבעצם אחרי תפילת, אחרי חזרת השץ, היה צריך להגיד קדיש תתקבל. אבל אם יגידו שתתקבל, כולם ילכו. תתקבל, תתקבל ואותה ילכו. אנחנו רוצים שהם יישארו לקדושה לסדרה. למה הם נשארים לקדושה? למה שישארו לקדושה לסדרה? הגמרא אומרת בסוטה דף ממתת, מיום שחרב בית המקדש אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברו. ושואלת הגמרא, על מה יקאי אלמה? אומר שם רבה, על קדושה לסדרה ועל המני יש מרבה דאגתה. מה זה קדושה לסדרה? אומר רש"י בסוטה דף ממתת, שתקנו שאחרי התפילה תלמידי חכמים ובעלי בתים ילמדו ביחד. זה הפסוקים של הקדוש קדוש, לכם מתרגמים אותם, כי הבעלי בתים לא מבינים. תקנו שישארו כולם שתי דקות להגיד קדוש וברוך, וכשתלמידי חמים ועמי הארצות לומדים ביחד והנושא הוא קידוש השם, קדוש קדוש קדוש, על זה עומד העולם. אם היית אומר את זה לכולם, היו הולכים. כי באופן עקרוני הבעלי בתים הם באים רק לתפילה, לא ללימוד, והתלמידי חמים הם לומדים אבל לא עם בעלי בתים. אז אם היית מגלה להם את הסוד, היית נשאר לבד. מה עשו? אומר אורחות חיים, העבירו אותה כדי שתתקבל, ולכן יש חצי קדיש לפני אשרי. לא יצא עוד שם חצי קדיש. למה שמו שם חצי קדיש? כי חצי קדיש זה סימה, למה אין יש למה? הרי אחרי נצילת הפעמים שתוקים, למה אין יש למה? אבל זה לא חצי קדיש בא לומר שבעצם היצא עוד פה הסיום, אז תתקבל. היצא עוד פה הסיום, מקום סיום יש חצי קדיש, ותתקבל העבירו לאחרי ובעלי ציון. מזה חלקתי על הרב יצחק יוסף, שהרב יצחק יוסף בספר הלכות יוסף פסק שמי שאמר תתקבל אחרי נפילת אפיים, יאמר עוד פעם תתקבל אחרי ובא לציון. כלומר, יגיד שני קדושי תתקבל, כי הקדושה דסידרה היא עצמה גם שווה תתקבל. והביא אחרון אחד שאמר את זה. אם הוא הביא אחד, כנראה שאין עוד. אבל יש ראשון שאומר פורש הפוך. על הקדושה דסידרה לא אומרים קדיש תתקבל. הקדושה דסידרה זה לימוד תורה. זה לא שייך לקדיש תתקבל. אומרים על זה, קדיש יש למה. העבירו את זה כדי שלא ילכו. אז זה מה שאמרת אברהם לגבי הקדיש, שהקדיש הזה, הקדיש דרבנן הזה, כנראה גרם הרבה בעיות, כי אחריו בעצם מתחיל העניין. חבל מאוד. אני רוצה ברשותכם רק לומר איפה יש פה את הקדיש הזה, הוא עוד לא נמצא, אנחנו נלמד אותו. מה מטרת הקדיש הזה? כרגע בחומר הוא לא נמצא, אין קדיש. הקדיש הזה הגיע בעצם מהארי הקדוש, ויש לזה סיבות, ואחר כך נוצר הבלבול, והוא שייך אחורה וגם קדימה. טוב, עוד נראה את זה. אז אני חוזר שוב פעם לבית יוסף, אומר בזמן הזה נוהגים, זאת אומרת זה משהו שתחיל בזמן לבית יוסף, בזמן הזה נוהגים לומר חבד רבי שמל הודו להשם קראו בשמו ופסוקים אחרים, וכתוב בספר אורחות חיים שהטעם לפי שכל השנים שהיה אהרון בעירייה תיקן דוד שיהיו אומרים זה המזמור כמו שפורש בספר יוחסין. ספר יוחסין, כמו שאתם רואים בו, בתור הזה כתוב זה דברי הימים. לפעמים לדברי הימים קוראים ספר יוחסין, זה לא היוחסין. יש ספר יוחסין שהוא אחד מהראשונים האחרונים, סליחה, שכתב ספר היסטוריה. ספר יוחסין פה ספר דברי הימים. בדברי הימים, לאחר שמסופר שם הסיפור שדוד המלך הביא את המשכן לירושלים, מופיע הפרק של הודו, ועל זה אומר בסדר עולם, ומפורש בסדר עולם זה מדרש, מדרשו של התנא רבי יוסי, על זה אומר בסדר עולם, כי בתמיד של שחר אומר מהודו להשם עד ובנביאה אל תראו, ובתמיד של בן ארבעים מישהו להשם עד ועלה להשם. פה נגמר הפרק של דברי הימים, מסתיים בוימו הושיענו אלוהי ישענו ברוך השם וגידים לעולם, ואמרו כולם אין ואלה להשם. פה מסתיים הפרק של דברי הימים, ואז יש פסוקים אחרים. ראימו השם אלוקנו, כתוב בספר סדר עולם, שזה מה שאמרו בזמן דוד המלך. הוא שר, טוב, עוד מעט נראה את זה, רק שנייה. אז תראו, יש פה דבר מאוד מיוחד, הנושא הזה של הודו זה ככה. דוד המלך תיקן שכאשר המשכן הגיע לירושלים, אבל עדיין לא נבנה בית המקדש. כלומר, אנחנו היינו בדרך. עדיין היינו בדרך, היו אומרים את הפרק הזה של הודו שבדברי הימים. כשנבנה הבית, הפסיקו לומר את זה. הרי המשכן, דוד הביא אותו לירושלים. לא תמיד זוכרים את זה. המשכן היה בירושלים, אבל היה באוהל. מה אומר שלמה המלך? ראינה, אנוכי יושב בית הרזים, הוא בית השם בעירייה. כלומר, המשכן היה בירושלים, דוד הביא אותו, אבל היה באוהל. כל הזמן שהיה באוהל, היו אומרים את הודו, את הפרק הזה. אנחנו גם בדרך, זה הודו. אתה אמרת את הקורבנות, הודו, שייך לקורבנות. אמרת את הקורבנות, ואתה עסוק בבניין בית המקדש, אנחנו בדרך אומרים את הודו. מה אומרים? מה שייך להודו? זה פרק יפה, מה שייך להודו? איך בונים את בית המקדש? עוסקים בקדושתם של עם ישראל. זה הנושא. אשר קראת אברהם, והיה מדיע לעקוב לחוק, לך את עיני סנן, ביוסכם את המספר, משלשלים. משלשלים את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את ההיסטוריה הישראלית. בעצם, אני אומר, הודו להשם, זה דווקא, התוכן הוא לא בניין בית המקדש. התוכן הוא לשבח את השם שהביא אותנו עד הלום למדינת ישראל. אם תדקדק שם בהודו, זה מה שיש שם. מי... מי הודו ועד, כן. ואחרי הקורב, כמה נלעג האדם שלא אמר קורבן אחד והוא אומר הודו. על מה אתה אומר הודו? אני יהודי דתי, מה שיש בסידור אני אומר. מה? ברור. בואו נקרא את זה עוד פעם, רק שאל תגידו שאני המצאתי את זה. בזמן הזה נוהגים לומר אחר הברייתא דרבי ישמעאל, הודו להשם קראו בשמו. התחילו להגיד אחרי הברייתא דרבי ישמעאל הודו. למה? כתוב בספר אורחות חיים שאתה לפי כל השנים שהארון בעירייה תיקן דוד שאומרים זה המזמור. כמו שפורש ספר יוחסין, כי בתמיד של שחר אומר הודו להשם. אז זה קשור למי ששחר. היהודי לא אמר צה, אבל אומר הודו. לא יאומן כי יסופר. אני לא אומר שמישהו עבר פה עבירה, כי יכול להיות, טוב, בתמיד יש אומרים שזה חובה, אבל יש אומרים שזה מנהג ישראל. אז בלבד את המנהגים. אז זה פשוט לא לעניין. אם כן, מי שמתלבט בין צו להודו, ודאי שאומר צו. לא, זה לא חלק של הזמרה. לא. למה זה חלק? זה שתמות זה אחרי ברוך שמה, זה לא אומר שזה חלק. מה? יש הרבה דברים שכנסו שם בפנים, ומזמור לתודעה, זה חלק מצוות הזמרה? שמו את זה. מה? אבל אפשר להלל להשם כמה שרוצים. אתה יכול לשים שם את כל התהילים. ולכן, כיוון שהודו זה עניין של פסוקים של הלל ושבח, שמו את זה שם. אתה אומר שיש מישהו... אני מבין, זה, הרב נועם, זה שיטה ישיבתית, אני מכיר את זה, זה אומר ככה. אומנם הבית יוסף כותב שהודו קשור לתמיד. אני יודע שמי שאומר את הודו אחרי ברוך שאמר, זה אומר לא כך. ולמה הוא אומר הודו? אני לא יודע. הוא יודע. ויום אחד תגלה שאני צודק. אבל אני לא יודע למה. אני מכיר את זה, שאתה... קלאסית של בחורי ישיבה. ככה מתמודדים עם קושיות, אני מכיר את זה. הבעיה שבחלק מהמקרים גם צודקים, אבל זה לא אומר שאתה צריך ללמוד. הבית הסוף אומר את זה, אני לא רואה פה קרן את דרכי משה, לא רואה. איפה דרכי משה? בסימן הבא, בסימן הבא הוא מביא, כן. בסימן הבא הוא מביא, כן. לכן אני חושב שהתשובה היא שלכול העלמה זה קשור לפרשת התמיד, אבל כיוון שהוא הילול, התהללו בשם קודשו, שמו אותו במסוגת לזמרה, אבל הוא שייך אחרוני.
יש מקומות אומרים ברוך שעמד קודם הודו להשם.
כן, כן, זה כל זה, הנה הרב נועם, מוכרה מוחלטת, כי כל זה ארוחות חיים. ארוחות חיים אומר את הטעם בהתחלה, אבל יש מקומות שאומרים אחרי זה.
הטעם הוא אותו טעם.
ולמה שמו את זה אחרי ברוך שאמר? אין מניע לשים את זה אחרי ברוך שאמר, כיוון שזה שיר בשבח להשם, הודו, אפשר לשים את זה אחרי ברוך שאמר. אין שום מניע בדבר הזה. טוב, אז בואו נעבור נשלים את אורות חיים. יש פה עוד הרבה דברים מעניינים, אבל הם כבר לא מופיעים בשולחן ערוך, אז בואו נעבור לשולחן ערוך כדי שנוכל להשלים פה את ההלכה. אם כן, אנחנו בשולחן ערוך סימן נון. לאט לאט, יש פה הרבה חומר. אם כן, אומר פה השולחן ערוך סימן נון, היום אנחנו מסיימים את העניין של הקורבנות בעזרת השם. קבעו לשנות אחר פרשת התמיד, פרשת פרק אזור מקומן, ובריתא דרבי ישמעאל, כדי שנזכה כל אדם ללמוד בכל יום מקרא, משנה וגמרא, דבריתא דרבי ישמעאל במקום גמרא, שהמדרש כגמרא. כמו שאתם רואים בלשון השולחן ערוך, הוא אומר כדי שיזכה אדם, משמע אם אדם רוצה לזכות בצורה אחרת הוא יכול, אבל קבעו, זאת אומרת זה מנהג ישראל תורה, זה לא מחייב כמו פרשת התמיד. פרשת התמיד היא חובה או מעין חובה, אבל זה כבר לא מחייב באותה מידה. תראו איזה יופי פה במשנה ברורה, דיון כל כך יפה. יש מקומות, סעיף קטן א', יש מקומות שהם אומרים איזה מקום בבית אבא הם נשסו בתלמוד תורה, הם לא העלו על דעתם לא לומר צו. למה? כי פרשת צו לא אומרים בשביל לימוד תורה, אומרים מכוח הקורבנות, אבל איזה מקום, למה אומרים? בתור לימוד תורה, אז לכן בבית האבל הורידו את זה. בערב אבו דרהם כותב שבסביליה וטוליטולה, אלו המקומות שבהם לא היו אומרים סביליה וטולדו, כן? סביליה וטוליטוליה זה מה שנקרא היום סיביה בספרדית וטולדו. אנחנו מסביליה, משפחה שלנו, סבא שלי זכר שאנחנו מסביליה. אז אני מנהגי סביליה, זה מרגש אותי כל פעם שאני קורא אריתווה, הוא לא היה מגרוזיה, כלומר יש קשור שאריתווה זה רבנו יום טוב בן השבילי, הוא לא מגרוזיה, קוראים לו שבילי, לא בגלל, אלא זה רבנו יום טוב בן אברהם אל הסבילי, כי הוא היה מסביליה. זה טעם הדבר. אז יש היום יהודים מסתובבים בעולם קוראים להם סביליה, אבל לא אף פעם לא ספרדים, בדרך כלל בולגרים, הם פעם היו מסביליה. אז הרב אבו דרהם מביא שבסביליה ובתוליטולה, כלומר בתולדו, לא היו אומרים איזהו מקום בית האבל. דוחה את זה פה המשנה ברורה, ואין זה נכון שכל שהוא סדר היום אין בו משום תלמוד, יש פה ואב מיותר, אין בו משום תלמוד תורה לאבל. נכון, זה לימוד תורה, אבל זה סדר היום, לכן אין בזה. ותשעה באב זה מחלוקת שולחן ערוך ורמ"א. השולחן ערוך אומר שאומרים את כל סדר היום, והרמ"א אומרים שלא סדר היום. יש סתירה מהמשנה ברורה פה למשנה, הספרדים אומרים את כל סדר היום גם בתשעה באב, האשכנזים לא אומרים. אז נכון, יש פה סתירה במשנה ברורה לכל תשעה באב. שהמדרש כגמרא, סעיף קטן ב', בחרו בברייתא זו מפני שהתחילה תורת כהנים, שהוא ראש לכל פרשת קורבנות, כבוד צו הקורבנות, וכן בחרו משנת זו מקומן כבר אוכלת המשנה שמה בכל מקום מוקדר ומוגש לשמי, זה למדנו, וכי בכל מקום מקטיר ומגישים, לתלמידי חיים שעוסקים בכל עבודה בכל יום בכל מקום, שהם מעלה הניהלים כלום מקטיר ומגישים לשמי, ועוד יש בריזם ומחלוק משנה ברורה משם סיני. עד כאן למדנו. ואין, שימו לב, ואין קריאת פרק זה בברייתא זו עולה ללימוד משנה לתלמוד, אלא למי שמבין. אבל למי שאינו מבין צריך ללמוד ולהבין שאם לא אינו נשא ללימוד. מה משמע? שפרשת התמיד אפשר לא להבין, כי הוא מתפלל תמיד. אם אומר צו את בני ישראל ואמרת עליהם קורבני לחמי לישי, זה קשור לתפילה, הוא נשאל מה פערים שפתנו. הפרשת תמיד אפשר לא להבין, אבל איזה מקומן כבר שזה לימוד תורה צריכים להבין את זה. ואם פה מחדש המשנה ברורה חידוש שיהודי שלומד תורה בלי להבין, לא כי יהיה מצוות תלמוד תורה. דווקא בתפילה אף שאינו מבין, הקדוש ברוך הוא יודע כוונתו. כלומר, התפילה היא קשורה לכוונה, ואפשר להתפלל בעברית גם מי שלא מבין עברית, כי הקדוש ברוך הוא יודע את כוונתו. אבל אם אומר המשנה בבית ואינו מבין, הוא נקרא לימוד. ובפרט עמי הארצות צריך שיבינו הפירוש, שיצאו בזה ידי לימוד מקרא או משנה או גמרא. עמי הארצות צריכים יותר להבין, כי זה הלימוד שלהם. רק יש קושיה, אם אתם זוכרים, מברכת התורה לנשים. נשים מברכות ברכות התורה, והרי ודאי חלקן לא מבינות, כי אפילו מתפללות הן לא. דבר נשים של פעם. מה? לא, אבל למה הן בכלל מברכות ברכות? לא, הן מברכות ברכות התורה ואומרות ברכת כהנים. באמת לימדו אותן מה הפשוט ברכת כהנים? לא שלך! אני מדבר נשאר לפני 200, 300, 400 שנה. בקשה את זה אחידה פה, והביא מדברי אגודה שהוא ראשון, שאומר שברור שכל מה שאמרנו, שמי שלא מבין, לא קיים קצת עמוד תורה, זה כשהוא יכול להבין. אבל אם הוא לא יכול להבין, הוא לא פטור מלהיות דבוק לתורה. זאת אומרת, זה הסיפור של בעל שם טוב עם המשרוקית. הנה הוא פה, לא, טוב, זה לכולה, מה, תפילה. אבל... מה? אישה לא יכולה להבין! היא התחתנה בגיל 8! איך יכולה להבין? מה אתה עושה אתם אומרים? אתה זוכר אותו? טוב. כן, פה, נכון, היה מקום לחלק, אבל פה משמע... אברהם אומר שהמגן אברהם דיבר על המשנה ולתלמוד ולא דיבר על המקרא, ונשאלת השאלה לגבי מקרא. יש מקורות בשדה חמד כותב לגבי לימוד קבלה שלא צריך להבין, כי זה כמו תפילה בעצם, שבכל מקרה אנחנו לא מתכוונים להבין, אז עצם ההידבקות, הניגון הוא העיקר. בסדר, אבל הרווחנו פה איזה דבר, דרך אגב, לגבי מצוות תלמוד תורה שצריכה להיות מתוך הבנה. ומזה נפקא מינה הבכורות. הבכור מסיים מסכת כל שנה. זה לא קשה כל כך. קוראים! כמו אזור מקומם של זבחים. הלך את הדבר, לא טוב. כך לפי המשנה ברורה. ו... טוב, יש מי ש... יש אור החיים, יש אור החיים בספרו ראשון לציון. על אגדות השס, אור חיים כותב על תלמידי חיים שהיו בזמנו, שהיו לומדים בכיף. הכוונה, היו לומדים דפים ונהנים. והיו אומרים שמי שמפלפל, הוא הורס את הכל, כי כל תאוות הלימוד זה ללמוד בכיף, פשוט ליהנות. אתה אומר, תרומות, מעשרות, מעשר שני, חלה, אורלה, ביקורים, דמה, יבמות, תרומות, איזה יופי. מה יבמות נעשו? התייבמו. גם חלצו ואחר כך התחתנו והיו צריכים כתובה ואז התגרשו, ומשום מה כתוב התחתן אחרי זה, היה קידושין אחרי גיטין, ואז אחרי שהתגרשו פתאום בא לאחר שקידו נדרים והבעל לפר, התחתנו עוד פעם כי הבעל לפר לאישה, זה כבר אחרי הגט. טוב, אז הרחיים כותב שהיו כאלה שאמרו שכך צריך ללמוד, כי זה כל היופי של התורה. כותב בראשון לציון, כותב שאלה כל התענוג שלהם ירד בגיהנום כשהם יראו איזה שכר יש לעמלים שהתענגו קצת פחות על על הלימוד ושיברו עצמותם על התורה, וכמה הם עכשיו נהנים. ככה הולכת מוסר לסוג הזה של של התלמידי חמים. אז זה קשור לזה שלימוד תורה צריך להיות מתוך הבנה, נפקא מינה למשנה לזה ומקומה. אני לא יכול להסתיר את ההסתייגות שלי מאדם שהוא יודע שכשהוא גומר את הברייתא של רבי ישמעאל אומר ב-13 מדעת רנדש, הוא אומר וכאן שני כתובים המקשים, הוא לא יגיד וכן, וכאן הוא מקפיד להגיד וכאן או וכן, לא משנה, הוא יש לו איזה דקדוק, אין לו שום מושג מה הוא אמר, מה זה כלל ופרט, אין לו שום, אבל וכאן שני כתובים, כי כתוב למטה שדה מהארי הקדוש, הארי אמר לא להגיד וכן שני כתובים, אלא וכאן שני כתובים. אז בעל בית הפשוט הספרדי המתוק, הוא יגיד וכאן שני כתובים, אבל מה אמרת? הגיעו לכאן הכתובים. וכאן שני כתובים, הגיעו עד כאן הכתובים. איך אדם יכול להיות כזה? אין לי מילים, אין לי מילים, הוא יכול להתעסק בתפל ולא לשים לב למה שחובתו, והיא חובת תלמוד תורה. במיוחד יהודי בעל בית שלא לומד כל יום דף מורה. ברוכים תהיו. שכחתי להגיד שאנחנו מסיים את הקורבנות, והמארגן של השיעור הזה יוסי נקה, שהוא יקריב את בנו חי בעזרת השם ביום מה שכתוב בה.
אני יכול להיות שזה יבוא.
זה יהיה פה. כאן זה יביא.